שלום לכם, ברוכים הבאים לבקצב היום, מהדורת יום רביעי בשבוע של תשעת הימים, ו' באב תשע"ט, 7 באוגוסט 2019 למניינם, מתקרבים אט אט לתשעה באב, היום שכולנו מציינים את יום חורבן בית המקדש, ואנחנו מקווים מאוד שכבר נציין יחד את בניית בית המקדש השלישי, אבל קודם כל נאמר שלום הצוות ונתחיל, אז שלום למוטי קופר בקול חי, דוד לוין בג'אוט רדיו בניו יורק, קטיק אלך רפם יוהנסבורג, דורג גלויברמן טוקר FM, דורון לסי ערוץ 2000 וארי גוטלף בישראל 1. כאן באולפני בקצב היום, ישראל שלמה, עורך ומפיקת התוכנית, אברהם משחקוב על הביצוע הטכני, אשר גרייבר זה אני, ואנחנו מתחילים. בקצב היום, בקצב היום. נפתח את התוכנית ונאמר שלום לרב יקיר בוטה.
שלום לכולם. רבותיי, בימים הללו אנו יכולים להשיג השגות עצומות, בפרט במעלות התורה. פעמים רבות מגיעים אליי בחורים, הרב, איך אני יכול להתעלות, להתקדש? איך אפשר להשיג את כל התורה הזו שהיא ארוכה מארץ מידה או חווה מן ים? איך אפשר? איך אפשר? זה כל כך גדול, זה כל כך עצום. יש לך מקרא, משנה, גמרא, הלכה, ספרה, ספרי, ראשונים, אחרונים, אגדות, זוהר, קבלה, עניינים. אין איזה סוף. איך אפשר להשיג זאת? איך השיגו את זה הגדולים? הרי פשוט שבכמה עשרות שנים של חיים אי אפשר להקיף את הכל, אז איך הם עשו זאת? המסביר החזוניש ואומר זה פשוט, שאתה מתחיל ללמוד, אז אתה יודע אם יש לך אבנים, אחד ועוד אחד זה שניים, אני יודע, 10 ועוד 10 זה 20, בלימוד זה לא כך. בלימוד ככל שאתה עולה זה מכפיל ושלש, עוד ועוד כפול ויותר ויותר. אתה לומד יום, יש לך יום, יומיים, יש לך יומיים. למה אתה שבוע? יכול להיות שיש לך כבר שבועיים. יש לך חודש? יכול להיות שהשגת חצי שנה. חצי שנה אתה יכול להשיג שנה, שנתיים, 5 שנים, וכן הלאה וכן הלאה. לפי ההתמדה שלך בלימוד, התשוקה, התפילה שלך, וכמובן המידות ודרך ארץ. שהגמרא ביבמות עין חטא אומרת, 3 מידות יש באומה הזאת, בישנים רחמנים, גומלי חסדים. הרי בכדי ללמוד מתמטיקה אני לא צריך להיות מספר, בכדי ללמוד הנדסה אני לא צריך להיות איזה משולש או משהו כזה. אבל בכדי ללמוד תורה ולהשיג, אתה חייב להיות יהודי. אתה חייב, אין משהו אחר. חייב לצלול לבפנים, להיות עם ברית קודש, עם קדושה. חייב להיות מעם ישראל. הגויים לא יבינו את התורה לעומק. חוכמה בגויים מאמן, אבל תורה חס וחלילה. רבי ינקה לגלינסקי מספר שפעם הוא פגש איזה אורתופד אחד. הוא הלך אליו עם איזו בעיה מסוימת, ואורתופד טיפל בו. ואז הם מדברים מעניין לעניין, ואורתופד זה אדם ירא שמיים, חרדי, הוא מספר לו שהוא למד את מלאכת הרפואה אצל אחד מגדולי הפרופסורים בארצות הברית. למד אצלו שנים רבות ונהיה אורתופד מוסמך. והנה יום אחד הוא בא לאותו פרופסור ואומר לו, תראה, אני הולך לעלות לארץ ישראל, שם אני הולך לרכוש דירה ולטפל באחי היהודים. הסתכל עליו אותו פרופסור, אומר לו, מעניין, אתה הולך להיות עשיר גדול. אמר לו, עשיר גדול בעזרת השם, כן, אבל למה אתה כל כך בטוח? אמר, תראה, אני במקרה, נכון, לא יהודי, אבל אני מתעניין מאוד בבייבל, בתנך. ואני למדתי הרבה הרבה תנך. ואני יודע שלפי התנך, מישהו אורתופד אמור להיות עשיר גדול עם היהודים. אמר לו, באמת, איזה חידוש גדול, בוא תלמד אותי למה. אמר, אני קראתי בתנך שעם ישראל נקרא עם קשה עורף. זאת אומרת, תמיד יש להם תפסה בצוואר, תמיד הצוואר נתפס, העורף שלהם קשה, אז הם צריכים כל הזמן אורתופד שישחרר להם את זה. נו, רבותיי, הוא למד, אבל מה הוא השיג? אין לו כלום ביד. כי אתה לא יהודי, אתה לומד את זה בתור מדע ותו לא, אתה לא תשיג השגות אמיתיות. אבל, עם כל זאת, תלמידים של רבי עקיבא הפסידו את זה. הם לא זכו להגיע למתן תורה, הם מתו בזמן הזה, למרות שהיו גדולים ועליהם השגות אדירות, לזמן של מתן תורה הם לא הגיעו. למה לא? אז כולנו יודעים, כי לא נהגו כבוד זה בזה. נו, בסדר גמור, לא נהגו כבוד אז הם לא זכו. למה? מה העניין של כבוד זה לזה? לעניין העצמי, לא נהגתי כבוד לשני, למה שאני אפסיד? אז תשמעו סיפור ששמעתי לפני כמה ימים. אתה איזה אמא אחת צעירה כאן בארץ מהמרכז, שיום אחד הייתה במסעדה, והייתה לידה איזה ילדה אחת. הילדה הזאת לא שלה, היא לא מכירה אותה, היא לא יודעת מי זאת. אבל אותה ילדה כנראה משהו הפריע לה, וכדרכם של ילדים שמשהו מפריע להם, התחילה לצרוח בקולי קולות. וואה, לעשות קולות, להשתולל, על הרצפה, וואה, וואה, וואה. ילדה קטנה. והנה פתאום מגיע איזה אישה אחת מבוגרת, פונה לאותה אישה ואומרת לה, היי גברת, את לא יכולה לחנך את הילדה שלך, תראי איזה צעקו, תמי מה היא עושה פה, תראי, זה לא מתאים, קחי אותה, תחנכי אותה, תקשיבי, איזה אמאות יש בדור הזה, את לא יודעת, תטפל בידים שלך. עכשיו זה לא הילדה שלה בכלל, מה יכולה לעשות? גברת, למה מיד בכלל, תסתלקי מפה, מה הבאת, מי, מה צועקת עליי, את יודעת אם זה שלי, לא שלי, תעופי. אבל אותה אישה הייתה צדיקה, אבל צדיקה אמיתית. היא באה לשם, ופשוט לא אמרה כלום, ואותה אישה מגדפת, פשוט ככה, פשוט ככה, משתלחת, ואומרת, הדברים קשים. והיא לקחה את הילדה שלא מכירה בכלל, באה אליה, אמרה לך, חמודה בואי, לקחה אותה הצידה, נתנה לה איזה כוס מים, אפילו שטפה לה את הפנים, הרגיעה אותה, עד שאותה אישה הלכה, והנה פתאום הגיעה האמא האמיתית שלה, והיא החזירה אותה אליה. יצא משם קצת מבוישת, אבל מאידך גיסא היא עמדה בניסיון, כי היה לדרגה גבוהה, בולם פיו בשמת מריבה, למה העולם עומד, תולה ארץ על בלימה, תבינו מה זה. אבל אז היא יצאה משם, הלכה הביתה, ובדרך היא הייתה צריכה להוציא את הילדים שלה מהגנים. הלכה והוציאה את הילדים, והיא לוקחת אותם, והנה פתאום היא הולכת, בעין הרע יש לה הרבה ילדים, 5, 6, והנה פתאום היא שומעת צעקות. היא מסתובבת אחורה, ומה היא רואה? היא רואה את הילדה הקטנה שלה, עומדת, בוכה. מה קרה? מה קרה ביתי? מה קרה? היא נמצאת ליד אישה אחת, אומרת לה, סליחה, זה שלך? אומרת לה, כן, זה הילדה שלי, מה קרה פה? אני הלכתי עכשיו עם כל הילדים כאן ליד הכביש. ואת לא שמת לב, והילדה שלך ברחה לאמצע הכביש, וכי האוטובוס גדול, והאוטובוס כמעט כמעט, לא עלינו, עלה עליה. שנייה אחת לפני, ראיתי אותה, הצלתי אותה, החזרתי אותה עלייך, בבקשה, והנה היא כאן, כל בסדר, ברוך השם. אותה אישה התחילה לבכות, אמרה, ריבונו של עולם, אני עזרתי לאישה אחרת, אני דאגתי שהיא לא תתבייש, ואני שתקתי, אתה הצלת את הבת שלי, אני דאגתי עם אישה אחרת, אתה דאגת לי. אז זה באמת ביאור ראשון. ביאור אחד נוסף, היה אומר הרבי מבלשוב. מה הוא אומר? הוא אומר, אומרת הגמרא בעירובין, חיים הם למוציאיהם, למוציאים בפה. אם אתה מוציא החוצה, מזכה את הרבים, אתה מרבה חיים, תלמידי חכמים, מרבים שלום בעולם. אבל אם לא, אתה גורם מוות, מידה כנגד מידה. תלמידיו של רבי עקיבא, לא נהגו כבוד זה לזה, לא היו צרי עין בתורה אחד של השני, לא לימדו אחד השני את התורה שלהם. כך הוא מסביר הרב. לכן היה מגיע להם מיטה, ומיטה כזו משונה. עד כדי כך, רבותיי, זאת אומרת שאם אני מוציא החוצה, אז רגע, מה יהיה איתי? איך אני אגדל? איך אני אגדל אם אני אספר לכולם את מה שיש לי ואני אדבר? אל תדאג, השם איתך. על זה השואל החתם סופר. אתם יודעים, רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. רגע, אנחנו יודעים, מה זה כלל גדול בתורה? זה מצווה מהתורה, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. למה אתה אומר זה כלל גדול בתורה? מסביר את זה החתם סופר, על פי מה שכתוב בגמרא, בבא מציעא, דף ס"ב, כתוב וחי אחיך עמך. מה הכוונה? שניים שהיו מהלכים בדרך, וביד אחד מהם יש לו קיטון של מים. אם שתיהם ישתו, שתיהם ימותו. אחד ישתה, הוא ינצל, וחברו ימות. מי ישתה? האם תיתן לחבר ואתה תמות? או האם תשתה אתה והחבר ימות? מה אתם אומרים? זו שאלה באמת רעיונית, שאף אחד לא יגיע למצב כדי חס וחלילה, שלא ידע מצרות. אבל זה אומר רבי עקיבא, חייך הקודמים. חייך הקודמים לחיי חברך, בקבוק שלך תשתה אתה. אפילו ימות, עדיף שימות אחד ולא ימות או שניים. אבל מידך גיסה, ואהבת לרעך כמוך, אומר רבי עקיבא, אז תן לו. איך זה מסתדר? אלא רבי עקיבא אומר, כך מסביר חתם סופר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, ברוחניות, כי יש אדם פותח ספר בכדי להגיע לעולם הבא, ויש אדם סוגר ספר בכדי שהחבר שלו יגיע לעולם הבא. ואתה תתייגע ותתאמץ, וזה יסייע בידך. אבל אם קשה לי, אם אני לא מסתדר, אם אני לא מצליח, מפה אתה עולם. לפני שנים היה זה אדם אחד שהפליג באונייה, והאונייה הזאת עלתה על סרטון וטבעה. אותו אדם, האחרון שניצל, הגיע לאיזה אי, בשארית כוחותיו, מסתכל ימינה שמאלה, ראה שהכל הלך, האונייה נטרפה, כל הנוסעים טבעו, כולם מתו, האחרון שניצל, האחרון ששרד. והוא לא יודע מה לעשות, מסתכל באי, מגלה שזה אי בודד, פתאום כמה שרידים מהאונייה הגיעו לחוף. הוא לוקח אותם, קרש ועוד קרש, בנה לו איזה בקטה, לפחות שיוכל לשרוד שם. יום, יומיים, מסתדר עם דגים, עם פירות, שבוע, שבועיים, הוא נחנק, לא יכול להסתדר. אבל לפחות יש לו את הבודקי הקטן הזה שהוא נמצא. והנה יום אחד, שערה גדולה מגיעה, ולא ולא פחות ולא יותר, מגיע ברק ופוגע לו בצריף ומעלה אותו באש. אותו בן אדם יושב בצד ואומר, ריבון של עולם, הגעתי פה בלי כלום, האונייה נטרפה, הכל הלך, כולם מתו, ועכשיו לקחת לי גם את הצריף. למה אבא, למה אתה עושה את זה אלוקים, למה? הוא התחיל לפקוד, ישב ליד הצריף הזה שם בגשם ובכה. עברו כמה שעות, והנה פתאום מגיעים אנשים, מחלצים, תופסים אותו, מחבקים אותו, מנשקים אותו, איפה היית, דאגנו לך, אמר, הגעתי לפה, היא בודד, אני לא יודע, אני כאן לבד. אמרו לו, כן, הכל טוב, אנחנו חיפשנו אותך זמן רב, אבל תאמר לו בבקשה, למה רק עכשיו שרפת את העץ הזה כדי שנראה אותך? אם היית עושה מדורה כזו גדולה לפני, כבר היינו מצילים אותך מזמן. אותה לפעמים יש נפילות, ולפעמים אומרים לנו איזה מילה פה, מילה שם, דברים לא נעימים. נשמה תאורה, זה רק בכדי לחשל אותך, שתוכל להמשיך קדימה. אל תתבייש, תמשיך לעשות, תראה רק את בורא עולם נגד העיניים, ועל ידי זה אתה תהיה גדול, אמיתי. נזכה להיגאל מהרה, אמן ואמן.
תודה רבה רב יקיר בוטה, יוצאים להפסקה קצרה, מיד נחזור ונהיה כאן עם הרב אברהם סגל.
בקצב היום, בקצב בצל כנפיך אחסה בין דיבור למעשה אף בשרי ישכון לבטח כי לא תעזוב נפשי לנצח בזאת ידעתי כי חפצת בי כי לא יריע אויבי עליי תהום אל תהום קורא לכל צינוריך כל משבריך וגליך עליי עברו גם כי אלך בגי צל מוות לא יירא רע כי אתה עמדי אל זרועותיך אפול לא תעזוב נפשי לשאול לך אקרא בית צרה בית ישן ואירה בזאת ידעתי כי חפצת בי כי לא יריע אויבי תהום אל תהום קורא לכל צינוריך כל משבריך וגליך עליי עברו גם כי אלך בגי צל מוות לא יירא רע כי אתה עמדי תהום אל תהום קורא לכל צינוריך כל משבריך וגליך עליי עברו גם כי אלך בגי צל מוות לא יירא רע כי אתה עמדי השם אלוקינו שמה קוי לנו השם אלוקינו חוס ורחם ורחם עלינו רחם רחם עלינו שמה קוי לנו השם אלוקינו שמה קוי לנו השם אלוקינו חוס ורחם ורחם עלינו רחם רחם עלינו וקבל ברחמים ברחמים וברצוי אז תביא לזינו תתשמע קוילנו וקבל ברחמים ברחמים וברצוי אז תביא לזינו תדש מקלנו וקבל ברחמים ברחמים ורצוי אז תביא לזינו תדש מקלנו רחם עלינו רחם רחם עלינו שמע קולנו השם אלוהינו שמע קולנו השם אלוהינו ורחם רחם רחם עלינו אבא, every tear we shed please remember, don't forget קבל את תפילתנו תתש מקלנו when we call please hear our cry wipe the tears now from our eyes says the מייסנו שמע Zeinu Vekabel Berachamim Berachamim Uratzoy Es tevila Zeinu Tadesh Makaleinu Vekabel Berachamim Berachamim Uratzoy Es tevila Zeinu Tadesh Makaleinu
בקצב היום המהדורה התורנית לימי בין המצרים חזרנו ועכשיו זה הזמן לשמוע את הדברים המרתקים של היועץ החינוכי וראש מכון סגל הרב אברהם סגל, שלום הרב.
שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו מתקרבים לשתי פינות אחרונות. אני רוצה לשתף אתכם היום בסיפור מדהים שאני מאוד אוהב לספר, סיפור שמתאים לימים האלה, סיפור עם המון מסרים חינוכיים שקשורים לימים האלה. היה משפחה ברוסיה, משפחה של חסידי חב"ד, שקוראו לה משפחת שווי, משפחה היום של רבנים חשובים. הם היו ברוסיה בתקופת השואה, האמא הייתה אלמנה והיה לה כמה בנים שהיא צריכה לגדל אותם, והנה הילד הגדול הבכור באותו האזור שנמצאת, היא רוצה לשלוח אותו, הגיע, מגיע לקראת הבר מצווה, רוצה לשלוח אותו לאיזשהו ישיבה באזור אחר כנראה ברוסיה, אבל לא היה בתקופות האלה ברוסיה או זה אחרי השואה, זה היה תקופה שהיה קשה לנסוע, בכל מקרה להגיע עם הרכבות, לא היה את האישורים, והיה איזשהו יהודי סוחר שהיה לו, בגלל המסחר שלו, היה לו את היכולת לנסוע. היא באה והיא בכתה לפניו, היא אומרת לי, תשמע, איזה חיים יהיה לי אם הילד שלי לא יגדל בישיבה פה, אין פה ישיבה, אין כלום. אני קשה לי, היא לבד, אבל איך שווה חיים בילד בלי חינוך יהודי? אתה נוסע לעיר, תקח את הילד שלי, היהודי הסביר לה שזה מסוכן, אם הוא יתפס שתי מישהו בית סוהר. אבל היא כל כך בכתה, דמעות של אלמנה, הוא לא יכול, והוא החליט לקחת את הסיכון, ולקח איתו את הילד, ונסע ברכבת, ברוך השם הכל עבר בשלום, והוא הכניס אותו לישיבה. אחר כך, שנה או שנתיים אחר כך, הילד השני הגיע גם לגבר המצווה והחליטה, רוצה עוד פעם, עדיין אין לה את האישורים, והיא שואל, מבקשת ממנו, הוא כבר אמר, אני לא אקח סיכון עוד פעם. בקיצור, היא בכתה, עוד פעם היא בכתה, היא בכתה, והוא כל הזמן סירב, עד שהגיע היום, היא אמרה, איזה חיים יהיה לי בלי שהילד שלי לא ילך לישיבה. וכשהגיע למקום, השאיר את הילד שם, ולילה ברירה הוא ראה את הילד לבד, אז הוא לוקח אותו ברכבת, ונסע. הגיע הילד השלישי, שנה או שנתיים אחר כך, הוא אמר, בשום פנים ואופן מה לעשות. גם הילד הוא היה ילד קטן, והילד לא כל כך רוצה לעזוב את האמא, בן זקונים. היא חודש שלם התחננה אליה והתבקשה והתפללה בדמעות. זה הכבוד שלנו שאתה תגדל יהודי וזה ישמח אותי ואל תפחד לנסוע. ואני אפוך את העולם, אני אשיג את האישורים, אני אבוא לבקר אותך, אני מבטיח לך. וככה אחרי הרבה תפילות והרבה השתדלויות והרבה בקשות, הילד סוף סוף הסכים, אבל האיש הזה לא הסכים. והיא הבינה שלא יכול לעשות את תרגיל עוד פעם, להשאיר אותו ככה, הוא לא ייקח אותו. הגיע היום, וידע מתי שהוא צריך לנסוע, היא התחבא מאחורי העץ, וכשהגיע הרכבת, היא רצה מהר ושהדלת נפתח, היא זרקה אותו לתוך הקרון, והדלת נסגר, ולא יכול לעשות כלום. הוא לא יזרוק אותו. טוב, וככה הבן השלישי גם הגיע לישיבה, האישה האלמנה הזאת, במסירות נפש, דאגה ששלושת הבנים שלה יגיעו לישיבה מרוסיה בתקופה לא קלה, והם לומדים תורה, והנה האמא הבטיחה שהיא הולכת להביא אישורים ולבוא לבקר את הבן, את הבנים, בעיקר בן הזקונים שהיא הבטיחה כל כך. לקח לה שנתיים עד שהגיע היום, וברוך השם, היא זכתה, היא קיבלה את האישורים. טוב, היא הולכת וקונה כרטיס, ומחליטה, היא נוסעת לישיבה, היא מגיעה עם הרכבת, מגיעה לתחנת הרכבת, יוצא מתח הרכבת, ומי רואה שם? הילד הבן זקונים הזה, הילד הזה, בתוך תחנת הרכבת. אמא! אמא! מצד אחד אמא מאוד התרגשה, היא הראתה את הבן, חיבקה אותו והיא שמחה איתו. אבל אחרי שאחד בחל צוואר של השני, התרגשו, אמא אמר, רגע, איך יוצא שבחור ששלחתי במסירות נפש ללמוד תורה, מסתובב בתחת רכבת, הרי לא ידעת שאני הולך להגיע, אין את הפלאפונים ואת האמצעי תקשורת שיש היום, אז לא היה. אומר הנער, אמא, תשמי, נכון אמרת לי שאני יבוא לבקר אותך בישיבה? ואני יודע שמילה של אמא זה מילה. ואמא אומרת, לא אומרת סתם. אני כל יום לומד מהבוקר עד הלילה, לא מבטל דקה לימוד התורה. אני עושה שטייגן, אני לומד תורה. אבל אם את יכולה לבוא, לשאול את כל הראשי הישיבות, ואת כל המגידי שיעורים והמשגיחים של הישיבה, בואי איתי, תשאל אותם. אבל, אני יודע שהבטחת לי, שאת באה לבקר אותי, אני ביררתי מתי יש תחנת, מתי הרכבת מגיע מאזור שאת גרה, וכל יום שמגיע השעה הזאת, אני בא לכמה דקות, ובא להסתכל, אולי כבר אמא הגיעה. וכל יום אני מתאכזב מחדש, אבל אני לא מוותר, כי אני יודע שמילה של אמא, אמא מקיימת. אין מצב שאמא לא תקיים הבטחה. אומנם זה כבר עבר שנתיים, ואני יום יום מגיע לתחנת רכבת, אבל אני רק את החמש דקות כדי לראות אם אמא סוף סוף מקיימת ההבטחה. הורים יקרים, אתם שומעים סיפור? יושב פה ילד, ממאמין שמילה של אמא זה אמא. כמה אנחנו צריכים להיזהר שמבטיחים לילד משהו, שמילה שלנו זה מילה. תראו איזה נחת הילד עשה לאמא שלו, איזה מסירות נפש האמא השקיעת כדי לקבל כל הילדים האלה מתלמידיכם, תשאו בחב"ד, משפחת שווי, רבנים חשובים. אנחנו רואים את מה קורה של מסירות נפש של אמא אלמנה, כמה היא השקיעה. את יכול לתאר שהיא אומרת מילה. אמנם היא הייתה באונס, היא לא יכולה להשיג את הזה, את האישורים. אבל הילד ידע שאמא אומרת היא מקיימת. והוא בא יום יום. כנראה מסירות נפש הוא ספג מהחינוך של האמא. מסר את נפשו ללימוד התורה, אבל גם כל כך השתוקק לקיים כיבוד הורים, לראות את אמא שלו. מה זה כל זה אומר כלפינו? אנחנו נמצאים בימים כאלה, עוד מעט מגיע תשעה באב. איך אמר חפץ חיים? אנחנו אומרים בקדושה, כי מחכים אנחנו לך. אומרים שהחפץ חיים פגש את אמרי אמת מגור, והוא שאל אותו, צדן ואוטמין, האם באמת מחכים? אם היינו באמת מחכים למשיח, האם הוא לא היה בא? זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים אומרים את התפילה, אבל באמת חסר את הכוונה. אנשים מסתובבים, עסוקים בביזנס, עסוקים בנופש, בחופש, בכל מיני שטויות, אולי צריכים גם נופש, אבל לא לשכוח שבאמת, גם שנופשים זה בצורך, לצורך של הנפש, אנחנו צריכים להתעברר, אבל לא לשכוח בימים האלה שבאמת ימי אבל, ימי בכי, הולכים לצום, על מה צמים, על מה מקפידים הכל הלכות של תשעת הימים, על מה מתאבלים, כי מחכים אנחנו לך, מחכים לבורא עולם, שישלח לנו משיח צדקנו, ויפה כי עשה מך מגול גלותה, עמך דיווחרת מכל אומיה, אנחנו העם הנבחר, שלא נשכח שום יום, כל יום אנחנו מבקשים לשלים עירך ברחם תשוב, וסישקוים בסויך הקה שדיברתו, הולכים לצום, הולכים להתפלל, רבוי נשאלו אילום, אנחנו באמת מחכים, בוא נשאל את עצמנו באמת מחכים, ואז נתפלל טיפה יותר כוונה, הילדים יראו שאנחנו באמת משתוקקים, אנחנו עמימה באמונה שלהם בביאס המשיח, ואף על פי שיסממה עם כל זה אחר כלוי בכל יום שיובוי. זה אחד מהדברים שאדם עולה לבזן שמעלה, שאולים אותי ציפיס לי ישוע, חיכת, אתה מצפה, בוא נהיה מצפים, והילדים שלנו ביחד נוכל באמת ביחד איתם לקבר פני משיח צדקנו, תינוי קשר בישראבון, עם הגולה שלמה בבניין בית המקדש, בימים האלה, במהרה בימין, מתוך כל טוב סלע, אמן ואמן. תודה רבה לכם.
תודה רבה הרב סגל על הדברים באמת המרתקים הללו. אם גם אתם רוצים להתייעץ עם הרב סגל בכל מה שקשור לעניין חינוך הילדים, אני אתן לכם את מספר הטלפון של המשרד של הרב, 03-644-1180. יוצאים להפסקה קצרה, מיד נחזור לחלקה האחרון של התוכנית יחד עם הרב המיעוט סלמון.
בקצב היום, בקצב היום, מהשקרים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. במקלי עברתי את הירדן, אתה הייתי לשתי מחנות. הצילי נינה, הצילי נינה, הצילי נינה. כי במקלי עברתי את הירדן, אתה הייתי לשתי מחנות. הצילי נינה, הצילי נינה,
Oh,
שחזרתם אלינו אל בקצב היום, המהדורה התורנית לימי בין המצרים, חלקה האחרון של התוכנית. שלום הרב עמיהו סלומון.
שלום אשר ושלום למאזינים. בפינה שלנו אנחנו נדבר היום על חורבן ירושלים ובית המקדש, ואני רוצה לומר שאחד הגורמים לחורבן ירושלים בשילי בית שני הייתה עקשנות וחשיבה עקומה. הפתיחה להגדות החורבן במסכת גיטין, רבי יוחנן אומר, אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברע. ואחרי הכותרת הזו, שהוא בעצם מעודד אנשים לפחד, ולא להקשות את ליבם, ולא להתעקש, הוא פורס בפנינו שלושה סיפורים שמתארים את הגורמים לחורבנות של שילי בית שני. אחד מהם זה הסיפור המפורסם על קמצא ובר קמצא, אבל הנה עוד שניים אולי פחות מוכרים. הוא אומר, על תרנגול ותרנגולת חרבה טורמלקה. בתקופת בית שני, לקראת סיום בית שני, הייתה עיר גדולה בארץ ישראל ששמה היה טורמלקה, בעברית זה אר המלך. ובעיר הזאת היה מנהג מאוד יפה. כאשר היו חתן וקלה יהודים מתחתנים, היו מוליכים לפניהם תרנגול ותרנגולת, לסימן שיפרו וירבו כתרנגולים. ובחתונה אחת כזו עבר גדוד של חיילים רומאים, ליד החתונה הזו, ויש אמירה שאומרת שהצבא צועד על קיבתו, והחיילים, החבר'ה היו רעבים, והם רואים תרנגול ותרנגולת, תפסו את התרנגול ותרנגולת, שחטו אותם ואכלו אותם. היהודים שמעו שהחיילים הרומאים העיזו לעשות דבר כזה, הם כעסו מאוד, איך זה? לקחת תרנגול ותרנגולת, זה סימן לפריון לחתן והקלה, ולקחו ואכלו אותם, אז הם עיקו את החיילים הרומאים. והקיסר הרומאי שומע שיהודים עיקו את החיילים שלו, הוא כעס מאוד, ובעקבות המעשה הזה הוא בעצם גוזר להשמיד את כל העיר טור מלכה. אנשים, נשים, ילדים, זקנים, כל העיר הושמדה בגלל תרנגול ותרנגולת. זהו סיפור אחד. והנה עוד סיפור. הייתה עיר גדולה וחשובה בארץ ישראל, שמה היה ביתר. וביתר חרבה בגלל דופן של מרכבה. בלשון הגמרא זה אשקה דריספק, חרוב ביתר. ביתו של הקיסר עברה יום אחד ליד העיר ביתר, ובביתר היה מנהג מאוד יפה. כאשר נולד ילד בן, היו שותלים עץ ארז. כאשר אותה הייתה נולדת בת, היו שותלים עץ שיטה. וביום מן הימים, כאשר הם היו באים בברית הנישואין, היו קורטים את העץ ארז של הבחור, את העץ שיטה של הקלה, ומזה מרכיבים, בונים את העצים, את העמודים לחופה שלהם. ויום אחד, כאשר בת הקיסר עוברת ליד ביתר, המרכבה שלה נשברה, והשומרי ראש, החיילים, מנסים להבין איך לתקן את המרכבה, והם רואים עץ ארז, קוטצים את העץ ארז, והם מתקנים את המרכבה, לכאורה סוף טוב, הכל טוב. אבל היהודים כועסים מאוד, זה לא סתם עץ ארז, עץ ארז, שתלו אותו בשביל ילד שנולד, ויום אחד צריכו להשתמש בזה בחתונה שלו, ואיך אתם מעזים, ובכעסם הם מתנפלים על החיילים, על שומרי הראש הרומאים, ומרביצים להם. הקיסר שומע שירביצו לשומרי הראש של הבת שלו, כועס מאוד ומחריב את ביתר. שני הסיפורים האלה הם מעוררים תסכול. האם באמת ערים כל כך חשובות בארץ ישראל כמו טור מלכה וביתר, שכוללים בתוכם המון המון יהודים, המון אנשים וטף ונשים, האם בגלל ויכוחים מוזרים על תרנגול ותרנגולת ודופן של מרכבה, בגלל זה הם היו צריכים להיהרג, זו הסיבה שהם נהרגו? מה המסר של הסיפורים האלו? אני חושב שהמסר זה מה שרבי יוחנן פותח ואומר, אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברע. אם אדם לא מפחד, אם הוא מקשה ליבו, הוא עלול להביא על עצמו חורבן. זה קצת מוזר, הפסוק הזה, אשרי אדם מפחד תמיד, הוא פסוק במשלי. האם באמת היהדות מעודדת אנשים לפחד? אז חז"ל במסכת ברכות בדף סמך עמוד א', מגנים את הפחדן, ומספרים על תלמיד שהלך אחר רבי ישמעאל ברבי יוסי בשוק של ציון. והרב רואה שהתלמיד שלו הוא פוחד. יש לו חששות, פחדים, פרנויות. אומר לו הרב לתלמיד, אתה חוטא. כתוב בישעיהו, פחדו בציון חטאים. שאל אותו התלמיד, רבי, אבל כתוב גם במשלי, אשרי אדם מפחד תמיד, אז פחד זה דבר שלילי או חיובי, אני לא יודע. אומר לו הרב, יש פחד ויש פחד. יש פחד שלילי ויש פחד חיובי. פחד חיובי זה בדברי תורה. אומר רשי, מה זאת אומרת פחד בדברי תורה? אומר רשי, אדם שלומד תורה ופוחד, מפחד, שמא תשתכח ממנו התורה, ומתוך כך הוא חוזר על תלמודו, זה פחד חיובי. אז אם רגע ננסה להבין מה שרשי אומר, מה שהגמרא אומרת, פחד שהוא פרנויות, פחדים, חששות שווא, הוא פחד שלילי. אבל פחד שמוביל אותך לתוצאה חיובית, אם אתה חושש לשכוח תלמודך, ובגלל זה אתה זהיר ואתה חוזר על תלמודך, זה פחד חיובי. אז אם כך, מדוע זה קשור לאגדות החורבן? אז נראה שההסבר הוא שרבי יוחנן אומר, שהחטא של אנשי סוף בית שני, חטא של אנשי אותו דור, שם היו שעננים מדי. הוא אומר, אשרי אדם מפחד תמיד, הוא מקשה ליבו יפול ברע. אולי יש לך עקרונות, ויש לך אידיאלים, ואתה אומר, אבל אני אתעקש על זה, ואני אעמוד על כך. אבל גם אם אתה צודק, לפעמים אתה צריך לפחד. לפעמים כדאי להיות זהיר, לראות מה ההשלכות של המעשים שלך. לפעמים, אולי, כדאי פחות להתעקש על העקרונות שלך, כי העקרונות האלה עלולים להוביל לתוצאה נוראית. וזה באמת כותב שם רשי בגמרא במסכת גיטין, שמה היינו מצפים הם שיפחדו? לראות את הנולד. שלא תארה תקלה בכך אם יעשה זאת. זאת אומרת, גם אם אתם, יש לכם מנהגים, ומנהגים נחמדים מאוד. אגב, המנהגים האלה הם רק מנהגים, זו לא הלכה בשולחן ערוך, היום אנחנו לא נוהגים אותם. אבל לפעמים צריך לדעת לוותר על המנהג. נכון, אכלו לכם את התרנגול והתרנגולת, אז בשביל זה להקות החיילים הרומאים, אתם צריכים קצת לחשוש, אולי זה יגרום לקיסר להשמיד את העיר. אז אל תתעקשו על המנהג הזה. יש עוד מנהג, ראינו אותו בביתר, עם העץ ארז ששוטלים לכבוד החתן והקלה. בסדר, נכון, זה מנהג יפה, אבל אם תתעקשו עליו, אתם עלולים להמיט אסון על עצמכם. הרי זה מה שקרה בסוף. אתם התעקשתם על המנהג שלכם, הרבצתם לחיילים, לשומרי הראש של בית הקיסר, והקיסר כעס מאוד. רואים בעלי התוספות, הטעות שלהם הייתה שהם בטחו על רוב טובתם ושלוותם, והם בעצם הכיסו את בת הקיסר, והיה להם לפחד ולדאוג מן הפורענות. אז במובן מסוים, אנחנו מכירים את המשפט של רבי נחמן מברסלב, שלא לפחד כלל, אבל צריך לראות שם את הלשון המדויקת שלו, בליקוטי מוהר"ן, הוא כותב כך, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. יש לפחד ויש להתפחד. לפחד, פחד, להיות זהיר זה דבר חיובי. אשרי אדם מפחד תמיד. להתפחד, אומר רבי נחמן מברסלב, זה דבר שלילי, כי להתפחד הכוונה היא שאתה מביא על עצמך כל מיני חששות שווא ופרנויות ופחדים שאין להם מקום, זה דבר שלילי. אבל אומרים בעלי התוספות שבאותו דור היהודים היו שעננים, הרגישו שהיחסים בינם לבין הקיסר הרומאים מצוינים, אין שום סיבה לדאוג, אין סיבה לחשוש, והמנהגים שלהם היו חשובים ביניהם, הם התעקשו על המנהגים, זה הכיס אותם מאוד, וזה מה שהוביל לחורבן. אז זה בעצם, זה אולי מוסר ההשכל של רבי יוחנן מאגדות החורבן. אל תהיו שעננים. לעולם תפחדו. תראו את הנולד. אל תקשו את לבבכם. אל תעמדו על דעתכם בעצימת עיניים. העקשנות מהסוג הזה עלולה להמיד חורבן. אני חושב שאולי הדוגמה הכי מובהקת לעקשנות הזאת הייתה אצל הבריונים. החז"ל באותה גמרא מספרים שגם כאשר כבר הקיסר כועס ושולח להחריב את ירושלים, אז הוא גוזר עליה מצור. ובמהלך כמה שנים היהודים בתוך ירושלים עומדים במצור, ויש שם בירושלים שלושה עשירים טייקונים ממש, נקדימון בן גוריון, בן כלבא שבוע, בן ציצית הכסת, והטייקונים האלה יש להם מחסנים עם תבואה ומזון ויין ומלח ושמן, והם מתחייבים להעניק את כל המחסנים שלהם לטובת אנשי העיר. ואומרת הגמרא, ירושלים יכולה לעמוד במצור 21 שנים, 21 שנים, זה המון המון זמן בחיים של מצור. בזמן הזה, לכאורה, הרומאים שצרים על העיר התייאשו הרבה פעמים, הם כבר יעזבו אותם. זאת אומרת שירושלים יכולה לעמוד במצור. רק מה שקורה בתוך ירושלים, המריבות הפנימיות, הם חיסלו אותה. החכמים רוצים להיכנע, לצאת החוצה מאחורי החומות, רבן יוחנן מזכאי אומר, בוא נצא וניכנע בפני הרומאים, נגיד להם שאנחנו לא רוצים למרוד בהם. אבל בן אחותו, אבא סיקרא, הוא ראש הבריונים, והבריונים הם שולטים על ירושלים מבחינה ביטחונית, והם רוצים להילחם. פגעו בכבוד שלנו, הם מאיימים עלינו, אנחנו נילחם. ולמרבה הצער, הבריונים לא הסכימו לגישת הפיוס והשלום שהציעו חכמי העיר, וכיוון שהם ראו שהעם לא יוצא איתם למלחמה, הם במו ידיהם שרפו את האוצרות של הדגן, והם כפו עליהם את המאבק, והם הביאו על עצמם במו ידיהם את הרעב. אז הנה לנו דוגמה מובהקת. אשרי אדם מפחד תמיד, ומקשה ליבו ייפול ברע. זאת אומרת שהיהודים במו ידיהם הקשו את לבבם, הם לא פחדו מספיק, לא ראו את הנולד, לא חששו, והחשיבה העקומה הזאת המיטה עליהם חורבן. אז הנה מוסר השכל. תמיד תהיה זהיר, אל תקשה לבבך, כי עקשנות מובילה לחורבן. וזה נכון גם לפעמים בתוך המשפחה, לאו דווקא ברמה הלאומית, לפעמים גם בין חברים, בתוך בני משפחה, מישהו פגע במישהו, אז אתה אומר, אבל אני צודק, והוא חוצפן, והוא צריך להתנצל, ואני אלמד אותו לקח, ואתה מקשה את לבבך. אבל מה תוביל להקשנות הזאת? היא תוביל לפעמים לקרע משפחתי לכל החיים. חז"ל אומרים, הקשנות מובילה חורבן גם בתוך יחסים בין חברים ובני משפחה, אז לפעמים אשרי אדם מפחד תמיד. תראה את הנולד, תהיה זהיר, אל תתעקש יותר מדי, כדי לא להמיד חורבן. זהו אחד המסרים של אגדות החורבן. תודה רבה.
הרב עמיהוד סלומון, תודה רבה לך על הפינה הנפלאה, תודה רבה לכל הרבנים שהיו איתנו בשעה האחרונה. אנחנו כאן מסיימים ואומרים תודה למוטי קופפר, דוד לוין, קטי קלר, דרור גלויברמן, דורון לסרי וארי גוטלף. ישראל שלמה ערך והפיק את התוכנית, אברהם ישחק קובע על הביצוע הטכני. אשר גרייברזה, אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, תרבו באהבת חינם. אנחנו ניפגש כאן מחר ביום חמישי למהדורת סוף השבוע של בקצב היום.
בקצב היום, בקצב היום.